ערב טוב. פרשת וישב היא גם תחילת פרשת גלותם של ישראל. הגלות הראשונה, גלות מצרים, מתחילה בפועל בסכסוך, בשנאה, במתח בין יעקב, בין יוסף לבין האחים, ובמעבר של יוסף מהבור לשכם למצרים. חז"ל במאמרה מוסרית שהרמב"ם מצא לנכון להכניס אותה גם לעולמה של הלכה, עשו שימוש בסיפור שבתחילת הפרשה לגבי כתונת הפסים שיעקב עושה ליוסף, ולמדו את המסר הבא במקור מספר 1 ממסכת שבת ודף י'. ואמר רבא בר מחסיא, אמר רב חמא בר גוריא, אמר רב: לעולם אל ישנה אדם בינו בין הבנים, שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו, נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. חז"ל זוקפים את הקנאה, את המתח, לפעולה הזאת של יעקב שנותן משקל שני סלעים מילת יותר ליוסף מלכל האחים, ובשנאה הזאת הם רואים את פתיחתה של הגלות למצרים. נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. תוספות שואלים מיד במקום, במקור מספר 2: ואף על גב דבלב הכי נגזר? הרי הגזירה שאבותינו ייצאו וירדו להיות בגלות גזורה כבר הרבה לפני כן. דכתיב בברית בין הבתרים בפרק ט"ו בבראשית, כבר בפרשת לך לך: גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה וכו' וכו'. ואז תוספות שואלים: אז מה אתה זוקף את הדברים לאותה שנאת אחים? הרי לדברים האלו יש מקור גזור הרבה לפני כן. תוספות עונים כאן תשובה עקרונית בכלל בדברים שהם גזירות אלוקיות: שמא לא היה נגזר עליהם עינוי כל כך אלא על ידי זה. מהי גלות? איך היא צריכה להיראות? כמה ארוכה היא תהיה למרות שכתוב 400 שנה? כל זה תלוי בנו. עסקנו כבר פעם במחשבה של יעקב הסבור שבהיותו בבית לבן 20 שנה בעבדות ובעינוי יחד עם בניו, הוא כבר מקיים את אותה מצווה, את אותה גזירה אלוקית של גר יהיה זרעך בארץ לא להם. לזה לא ניכנס הפעם שוב. מה שבוודאי יש לפנינו הפעם הוא את זה שהמאיץ, הגורם, המגלגל את הירידה למצרים, והביטוי של חז"ל הוא לא מהי הסיבה הראשונה, אלא מהו הדבר שאיתו או בזכותו או בגללו נתגלגל הדבר וירדו אבותינו, המגלגל הוא שנאת אחים. זהו המגלגל בגלות הזאת, וזהו המגלגל בגלות שממנה אנחנו הולכים ושבים. והשאלה שמטרידה אותנו כאן עכשיו היא: האם במקרה, אם מותר להגיד כך, נבחרה בין הדברים הרעים בעולם שנאת אחים כדי שתהיה הסיבה לגלות, או שיש משהו מהותי שעושה את שנאת האחים לדבר היוצר גלות בעולם. אני מבקש להגיע לשאלה הזאת מתוך עיון בשני מקומות החרוזים יחד בפרשה שלנו, בחברון ובשכם. ומתוך עיון בקשר שאותו מבקש יעקב, אותו מבקש המספר המקראי בקודש בכלל, לעשות בין שני המקומות האלו, באותה השעה כאשר יוסף יוצא לשכם במגמה ללכת אל אחיו ולראות את שלום אחיו, ובמקום זה הוא מגיע לשכם ושם אחיו מתנקרים לו, בעל החלומות הלזה בה, ונושאים מן האחווה ומסיעים אותו מהם. תחילתם של הדברים בתחילתה של הפרשה אחרי החלומות. החלומות מסתיימים, האחים שונאים את יוסף ולא יכלו דברו לשלום. הוא ממשיך ומספר את החלומות, וילכו אחיו לראות את צאן אביהם בשכם. ויאמר ישראל אל יוסף, מקור 3, הלא אחיך רואים בשכם, לך ואשלחך עליהם. ויאמר לו, הנני. יוסף הוא לא הראשון שאומר הנני בתורה. שלושת האבות אמרו הנני, הוא הראשון בין הבנים והיחיד בין הבנים שאומר הנני, והוא ממשיך את הדרך הזאת. אברהם ויצחק ויעקב הגיעו לצמתים שבהם הבחינה הייתה אם הם יענו הנני לקריאה. ההבדל הוא אחד והוא מהותי מאוד. גם אברהם, גם יצחק וגם יעקב ענו הנני לפני שנאמר להם דבר השליחות. קוראים לאברהם, אומרים לו אברהם, הוא עונה הנני, ואז אומרים לו, קח נא את בנך, את יחידך, וכך בפעמים האחרות. כאן פונים אל יוסף, אומרים לו מה הוא צריך לעשות, הוא יודע בדיוק מהו הסיכון, המשלח יודע מהו הסיכון, השליח יודע מהו הסיכון, והשליח אומר, הנני. הלא אחיך רואים בשכם, לך ואשלחך עליהם. ההנני הזה הוא לא רק הנני מוכן ומזומן בזריזות לכל מה שתצווה עליי, אלא הנני למה שכבר ציווית עליי. ואם הנני תמיד פירושו, זה האני שלי, הנה אני עצמי, הרי שמי שמעמיק קולט שכבר פה יוסף תופס מהו תפקידו. האני שלי הוא לחבר וללכת אל אחי השונאים אותי ולהיפגש איתם בשכם. ויאמר לו, לך נא, ראה את שלום אחיך ואת שלום הצון והשיבני דבר. לכאורה אין כאן שום תוספת. ואם מדובר כאן רק על דרישת שלום טכנית, אפשר היה בהחלט לשלוח מישהו אחר, שליח, עבד, כל סיפור אחר. אבל לראות את שלום אחיך זה לראות את השלום שלהם ולראות את השלימות שלהם ולראות את כל מה שיוסף צריך לעשות. הקושי הוא בסיום הפסוק, פסוק י' שאנחנו באמצעיתו. הישלחהו מעמק חברון ויבוא שכמה. כולם עסוקים בשאלה, וכי חברון בעמק והלא חברון בהר. אבל השאלה הפשטנית הקודמת לה, זה מה בכלל החצי השני של הפסוק חידש. כולם יודעים שיעקב נמצא בחברון, הרי בסוף הפרשה הקודמת מתוארת קבורתו של יצחק, ובתיאור קבורתו של יצחק יעקב נמצא בבית אביו. הרי פרשה שלמה הוא נחשף לבית אביו, ואביו נמצא בחברון קריית הארבע בממרה, והוא נמצא בבית אביו בחברון. שצריך ללכת לשכם הוא כבר אמר פעמיים. האחים רואים בשכם. הסיומת הזאת לא מחדשת כלום. וילך, וישלחהו. וישלחהו מעמק חברון, השאלה הגיאוגרפית על היות חברון בהר ולא בעמק, באה רק על הבסיס של עצם זה שכל חצי הפסוק הזה נראה מיותר לחלוטין. הוא שולח אותו מהבית שלו אל המקום שהוא כבר אמר לו איפה הוא נמצא יותר מפעם אחת בפרשה הזאת. כנראה שיש לזה משמעות רבה, מגיע לזה מיד. וימצאהו איש, והנה תועה בשדה, וישאלהו האיש לאמור מה תבקש, ויאמר את אחי אנוכי מבקש, הגידה נא לי איפה הם רואים. זה המסר, את אחי אנוכי מבקש. ויאמר האיש, נשאו מזה, ולא לחינם רש"י למד, נשאו מזה, מזה לא מן המקום הזה, אלא נשאו מזה מן האחווה שאותה אתה מבקש, נשאו מהרעיון הזה. כי שמעתי אומרים מלך דותיינה, וילך יוסף אחריך וימצאם בדותן וכו'. ספורנו במקור 4 מתייחס רק לבעיה של העמק בחברון. הוא מציע לפתרון די פשטני. וישלחהו מעמק חברון, מציע ספורנו, ליווהו עד העמק. זה מתאים גם למסורת המפורסמת של חז"ל, שכאשר יוסף נפרד מיעקב הם עסקו בפרשת עגלה ערופה. מסורת שצריך להבין אותה, אולי ניכנס אליה בהזדמנות אחרת, אבל זה גם מסתדר עם פשט הפסוק. וישלחהו מעמק חברון, כנראה האחים רואים בשכם, יוסף רואה בעמק ליד חברון, לא רואים בהר אלא רואים בעמק, הוא רואה כנראה בעמק מתחת לחברון, ויעקב מלווה אותו עד העמק בדרך לשכם. כלומר, כשהולכים לשכם, אז יעקב מתחיל את ההליכה עם יוסף, ומהעמק הוא נפרד ממנו. ולכן, וישלחהו לא מחברון, אלא מעמק חברון. זה יכול היה גם רש"י לומר, ורש"י כאן מתגלה לנו בפרשנותו, כאשר הוא מביא מדרש אגדה, אבל הוא מביא אותו כי הוא נצרך לפשוטו של מקרא. זה מסביר את העמק. אבל זה לא מסביר את כל הצורך של הפסוקים לעסוק פה שוב בחברון ובשכם. כבר שאלנו, אנחנו יודעים שהם בחברון ואנחנו יודעים שהוא הולך לשכם. רש"י מתרץ גם על זה וגם על העניין כולו את שני הדיבורים במקור 5. מעמק חברון והלא חברון בהר, שנאמר ויעלו בנגב, ויעלו בנגב, ויבוא עד חברון, אלא מעיצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון. לקיים מה שנאמר לאברהם בברית בין הבתרים, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, וישלחהו מעמק חברון. יש כאן איזושהי שליחות המקיימת את אותה גזירה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון. זהו מדרש אגדה, אבל איך הוא מחבר את ברית בין הבתרים דווקא עם חברון? ברית בין הבתרים, על-פי הפשט המקראי, לא מופיע שם חברון. ככה אולי יש בפשטנים, יש במקורות אחרים, אבל למה עניינו של חברון מזכיר ליעקב את ברית בין הבתרים ואת אותה גזירה שעכשיו הולך יוסף לממש של הגלות? וכיצד לפרנס את הדברים של יעקב ושל דברי חז"ל כאן על יעקב בתוך פשוטם של מקראות? ויבוא שכמה, מקום מוכן לפורענות, שם קלקלו השבטים, שם עינו את דינה, שם נחלקה מלכות בית דוד, שנאמר וילך רחבעם שכם. נדמה לי, לעניות דעתי, שרש"י מבקש להתייחס לא רק לבעיה של העמק. אם לא כן, אין חשיבות כאן בדברים האלה של חז"ל לגבי ויבוא שכמה, זה לא עוזר לפשוטו של מקרא בשום צורה. רש"י רק מתאר לנו את מה שיש בשכם. אבל אם אנחנו מבינים נכון, רש"י מבקש שאנחנו נעשה את מה שאותו אנחנו מבקשים לעשות עכשיו. ההנגדה בין חברון לשכם, ההנגדה בין עמק חברון לשכם, היא הדבר שאותו הולך עכשיו יוסף לברר. שכם היא מקום המזומן לפורענות. האנטיתזה למקום המזומן לפורענות הוא לא זה שמישהו קבור בחברון. אבל קבורתו של אברהם בחברון מהווה את ההפך מהפורענות של שכם. כיצד? הדבר האחרון שרש"י מזכיר בשכם זה שבשכם נחלקה מלכות בית דוד. רש"י מתכוון כאן לפסוקים במלכים א' בפרק י"ב ובדברי הימים בפרק המקביל במקור 6: רחבעם בא שכמה ויבוא רחבעם שכם וילך רחבעם שכמה, ושם הוא מנסה למלוך על כל ישראל. שם פונים אליו ישראל ואומרים לו שהם מבקשים הקלות בדברים כאלה ובדברים אחרים, והוא עונה להם את המשפט המפורסם: אבי יסר אתכם בשוטים ואני אייסר אתכם בעקרבים. כשרחבעם מגיע לשכם, חזרה להיסטוריה, ירבעם בן נבט, שהזכרנו אותו לאחרונה, שהיה השר הממונה על הסבל בממלכת שלמה, היה מגורש אצל שישק מלך מצרים, והוא שומע שרחבעם מגיע לשכם, והוא מגיע כדי להתחיל את המרידה ברחבעם. רחבעם מגיע לשכם, והתוצאות הן הפילוג בין ממלכת ישראל לממלכת יהודה. הפסוקים העוצרים את זה, המפגרים את זה, במקור 6: וירא כל ישראל כי לא שמע המלך עליהם רחבעם, וישיבו העם את המלך דבר לאמור: מה לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי? לאוהליך ישראל, אתה ראה ביתך דוד, וילך ישראל לאוהליו. זהו המקום שבו דוד ובית דוד הולכים לאוהליו, לביתו, וישראל ובית ישראל הולכים לאוהליהם, והנתק נוצר. חברון היא המקום שבו התרחש בדיוק התהליך ההפוך, שני דורות לפני כן. במקור 7, בשמואל ב' בפרק ה': ויבואו כל שבטי ישראל אל דוד חברונה. דוד יושב בחברון, הוא עדיין מולך רק על יהודה. ספיחים של ממלכת שאול, ישבושת על כל מה שמתקשר לשם, עדיין לא נותנים את האפשרות שדוד ימלוך על כל ישראל. וכשמגיע הרגע שבו כל ישראל יקבלו את דוד עבדי נשיא עליהם לעולם, זה יקרה כך בחברון: ויבואו כל שבטי ישראל אל דוד חברונה ויאמרו לאמור: הננו עצמך ובשרך אנחנו, גם אתמול גם שלשום בהיות שאול מלך עלינו, אתה היית המוציא והמביא את ישראל. ויבואו כל זקני ישראל אל המלך חברונה, ויכרות להם המלך דוד ברית בחברון לפני השם, וימשכו את דוד למלך על ישראל. הברית בין ישראל לבין יהודה ובין שניהם לבין הקדוש ברוך הוא נחרטת בחברון. כלומר, אם בשכם מגיע רחבעם אל העם כדי לצבור את הקולות ולקבל את המלוכה, ושם נוצרת מרידה, הרי שבחברון התהליך הוא בדיוק הפוך. מגיעים העם אל דוד, ושם נוצרת הברית המאחדת. זה לא אקראי, מפני שלחברון דוד מגיע לא על דעת עצמו. היה מאוד הגיוני שדוד, כל עוד הוא לא יכול למלוך בירושלים מפני כל הבעיות שיש, הוא יישב בעיר מרכזית כמו חברון. אבל המספר המקראי בקודש טורח להגיד לנו שהגעתו של דוד לחברון לא הייתה על דעת עצמו, במקור 8, כבר בפרק ב' בשמואל ב': ויהי אחרי כן וישאל דוד בהשם לאמור: האעלה באחת ערי יהודה? ויאמר השם אליו: עלה. ויאמר דוד: אנה אעלה? ויומר חברונה. כלומר, המלכות של דוד שמתחילה בחברון עוברת שני שלבים. ראשית זהו דבר השם, שנית לחברון מגיעים כל שבטי ישראל כדי להתאחד יחד וליצור יחד מלכות משותפת. מי שישים לב גם בעברית יגלה את ההבדל בין חברון לשכם כבר במילים. אם חברון מתארת חיבור, חבר, חברות, שכם פירושה בעברית חלק. ואני הנה נתתי לך שכם אחד על חבריך. שכם אחד על חבריך, את זה מקבל יוסף, והוא מקבל את שכם כעיר, אבל הוא מקבל גם את שכם כחלק נפרד, כחלק נוסף, חלק שהאחים לא מקבלים. בעצם שכם אחד זה ביטוי מופלא. אותו פסוק שנמצא, למי שלא זוכר אותו, במקור 22, מהצד השני של הדף, אותו פסוק יכול להתפרש בדיוק לשני כיוונים הפוכים. ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. כלומר, אתה שונה מכולם. את זה הרי אומר יעקב ליוסף, וזה פלאי. אני שכל האסון התרחש מפני שנתתי לך משקל שני סלעים יתר על אחיך, עושה את זה שוב ונותן לך שכם אחד על אחיך ומזכה אותך גם באפרים וגם במנשה. ואפשר להסביר את המושג שכם אחד יחד. זה פירוש המושג בנבואה במקור 23 בצפניה, כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם לעובדו שכם אחד. כאן ודאי שהכוונה היא אחדות. אבל שכם העיר מסמלת את ההפך מן האחדות. היא מסמלת את המחלוקת לא רק בחלוקת מלכות בית דוד ובית ישראל, רחבעם וירובעם. עוד לפני כן, בסיפור מדהים שמתרחש אחרי ימיו של גדעון בימי השופטים, סיפור שמסתיים במשל יותם, בעצם לא מסתיים במשל יותם, מסתיים בטרגדיה נוראית של הריגת כל שכם. אבל הפעם שכם היהודית, שבה נמצאים כבר בני אפרים וכל מי שנמצאים שם. באותו שלב יש את אבימלך, בנו של גדעון, בן פילגשו של גדעון, ואבימלך מבקש למלוך, ושוב הוא מגיע לשכם ומבקש את המלוכה מכולם, ובבקשתו את המלוכה הוא הורג את 70 אחיו כדי להצליח למלוך, ובסוף במעשה נורא של בגידות ורציחות והריגות מסתיימת כל מלוכת או שיפוט הבית הזה של בית גדעון באסון נורא. הפסוק האחד המתאר את זה במקור 9, ויבוא בית אביו אופרתה, ויהרוג את אחיו בני ירובעל 70 איש על אבן אחת, ויוותר יותם בן ירובעל הקטון כי נחבא. כל המלוכה הזאת מתחילה בשכם. אבימלך בן ירובעל בא שכמה, ושם מתחילה המחלוקת הגדולה. אגב, את אותו ביטוי של רש"י, ששכם היא מקום מזומן לפורענות, שם עינו את דינה, שם עינו את השבטים, אותו ביטוי של רש"י מופיע במדרש אחר, במדרש אור האפלה, שלא מופיע פה לפניכם, אני מביא אותו מפה, מופיע בלשון אחרת. אמר להם זה המקום מוכן לפורענות. עינו את דינה בשכם, מכרו את יוסף בשכם, הרג אבימלך את אחיו בשכם, נחלקה מלכות בית דוד בשכם, ועכשיו העיקר, ואית דאמרי, ויש האומרים, הוא סלע המחלוקת. שכם יש לה שם אחד אצל יעקב, סלע המחלוקת. על אבן אחת, עוד מעט נראה כמה האבן הזאת תופסת מקום, בשכם הורג אבימלך את 71, ובאבן אחת, אנחנו נראה בהמשך, מבקש יעקב להיפגש בתחילת דרכו בארץ עם שכם. כי שכם היא לא רק מקום המזומן לפורענות, אלא כל אבותינו שהגיעו לארץ, כלומר אברהם ויעקב, יצחק לא יצא ממנה אף פעם, מגיעים קודם כל לשכם. הם מגיעים לשכם למרות שלא זה המקום המיועד להם. אברהם מגיע לשכם, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה. יעקב מגיע לשכם למרות שהוא בעצם אמור להגיע למקום אחר לגמרי, הוא הולך לבית אביו, או הוא הולך לבית אל כדי למלא את הנדר שהוא נדר כשהוא ראה את החלום. הוא מתעכב משום מה בשכם, ולשניהם יש כנראה מה לעשות בעצם המפגש עם הארץ דווקא דרך שכם. נגיע לזה מיד, אחרי שנקדיש רגע אחד ליתר הבנה בהבנתה של חברון. אברהם קבור שם בחברון, ומעיצה עמוקה של אותו צדיק השוכן בחברון שולח יעקב את יוסף. חברון היא המקום הראשון שקונה היהודי הראשון בארץ ישראל. שכם, אגב, היא המקום השני שקונה היהודי השני שעושה קניין בארץ ישראל. אין עוד אף קניין נוסף בתורה, הקניין הבא יהיה של דוד בירושלים, בגורן הרבנה היבוסי, שהוא קונה את הגורן שבה הוא יקים את המזבח, את בית המקדש. חברון ושכם הם הדרכים שאמורות להוביל אל ירושלים. וחברון ושכם הם שני הפכים שרק דרכם יחד ניתן להגיע אל אותה ירושלים, אליה נגיע עוד מעט. בחברון המושג של חיבור הוא לא רק מושג לשוני. הרב הירש, במערת המכפלה בקבורתה של שרה, מאיר הערה נפלאה על שם העיר חברון, במקור 10, בפרק כ"ג בבראשית. זוגות הקברים שהיהודי הראשון קנה לעצמו, זאת מערה שנקראת מכפלה כי היא כפולה בקבריה, אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. זוגות הקברים שהיהודי הראשון קנה לעצמו, ולאחר מכן גם לבניו, לנכדיו ולנשותיהם. אלה היוו את הרכוש הראשון שהמשפחה היהודית רכשה בארצה. וכאן הוא נוגע בכיוון חדשני לגמרי. מיד נגיע לחיבורים האחרים שיש בחברון. ערך קשרי המשפחה הקושרים את האישה ללב בעלה, שם הוא בא לספוד לשרה ולבכותה, ואת ההורים ללב בניהם, שם קברתי את לאה, שם קבר אברהם, שם קבר יצחק. ערך זה היה מעתה קשור קשר בל ינתק עם אדמת ישראל. אגב, אל הערך הזה הולכים כל בני יעקב ממצרים כדי לקבור את יעקב, לראות את מערת המכפלה המושלמת, להבין את המושג הזה שקוראים לו משפחה, ולחזור למצרים. הזכרנו כבר פעם. דבר מדהים, המצוות הראשונות שעם ישראל מצווה כמצוות, אינן מצוות של עם ואינן מצוות של ארץ ואינן מצוות של תורה כללית, אלא של משפחה. הדברים שבהם הכל מתחיל, מיד אחרי החודש הזה לכם ראש חודשים, שהיא מצווה ראשונה שמצטווים ישראל, והיא איננה מסורה לכל העם, אלא לבית דין, הן המצוות של איש סל לבית אבות, סל הבית. המפגן המשפחתי, הבין אישי, של איש ואישה, של הורים ובניהם. הוא הערך הזה שהפך אחר כך לקו היסוד של האופי היהודי, הוא שהכשיר את האדם מישראל להיות לאשר היה. אולי, השערה מופלאה, על שם זה נקרא אחר כך שם המקום חברון. חברון משורש חבר מורה גם על הריאות וקרבת הלבבות. ואגב שהוא מזכיר את זה, הערה נוספת שהוא מביא, גם קידושי אישה, ההתקשרות האישית, נלמדים מכיחת שדה עפרון. את כל הדין של קידושין לומדים מגזירה שווה של כיחה-כיחה, כי ייקח איש אישה וכיחה בשדה עפרון. כל נישואינו נוסדים כביכול במקום קבורת שרה, וחדורים מרוח אותם חיי הנישואין שאברהם ושרה מזכירים לבניהם. אבל כשנעמיק עוד, חברון לא מתארת רק חיבור בין בני אדם לבין עצמם בצורה הכי מוחלטת שלו, של אבות ואימהות ושל בנים והורים. חברון מתארת גם את החיבור הזה כאשר הוא בא לידי ביטוי דווקא בקבורה. רבינו בחיי, במקור 11, תלמיד הרמב"ן, מסביר מה השם חברון אומר לו כשכולם משתמשים רק בנושא של חיבור. היא נקראת חברון על שם שכל הקבור שם נפשו מתחברת למעלה בעיר אלוהים עם ארבע מחנות שכינה. זה כבר מעבר לדברים פנימיים יותר. אבל הדברים מחוברים נפלא, אותו חיבור אנושי מחובר לנצח יחד, כאשר שכינה ביניהם וממשיכה להיות ביניהם לדורי דורות. לא לחינם חמדו האבות העולם, אלא שמשם זוכות הנשמות להתחבר לשורשן, שהוא כיסא הכבוד, וזהו קריית ארבע היא חברון. ויש בשורות האלה שקראנו הרבה מעבר למה שאנחנו רואים, אבל גם במה שאנחנו רואים, במה שאנחנו מבינים בפשטות. חברון מחברת למטה, והיא מחברת גם את ישראל עם אביהם שבשמיים. זה בעצם ערכו של המושג חיבור. ירושלים, שעוד לא הגענו אליה, נגיע אליה בסוף, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, זה אופייה הפנימי. חוברה לה יחדיו פירושו שני דברים. היא חוברה לה יחדיו מפני שהיא עושה את כל ישראל חברים, פירוש א' בחז"ל, והיא חוברה לה יחדיו מפני שירושלים של מטה בנויה כנגד ירושלים של מעלה, פירוש ב' בחז"ל. שני הדברים הולכים יחד. חברון שמחברת את אברהם ושרה ואת יצחק ורבקה ואת יעקב ואת לאה ואת כולם ביחד, היא גם חברון שמחברת את כולם עם אביהם שבשמיים בשורש נשמתם. בזמן קבורתם, בנצח, בחיי החיים שאחרי החיים. עסקנו מקודם בדוד ההולך לחברון, ושם הוא מוצא את מקום מלכותו, הפשטנים כולם עומדים שם בתמיהה, דוד נמצא בחברון 7 שנים. חלק גדול מהתקופה הזאת הוא כבר היה יכול לבוא לירושלים, כי שאול כבר מת ואפשר היה להגיע והוא נשאר בחברון 7 שנים. הזוהר הקדוש מעריך בזה, והפשטנים הלכו בדרכו דווקא. הוא בחברון מפני שאי אפשר להיכנס לירושלים בלי לעבור בחברון. ומה הוא מחפש בחברון? פסקה קטנה מתוך הזוהר הקדוש במקור 12, ותחזי. דוד באה, דוד רצה להתבנאה, להיבנות במלכות שלימתה לתתה. במלכות שלימה למטה, כגבנה דלעילה, כמו מלכות השמיים. ולא יתבנה, אי אפשר לעשות את זה, עדעתה והתחבר באבהם. זה פלאי פלאות, זהו החיבור השלישי של חברון. חיבור בין דורות. התחברות עם הנתח. דוד הולך ליצור מלכות, מלכות פירושה הכוח להסתכל קדימה, ליצור שלטון, להתייחס למציאות. דוד הולך ליצור מלכות, מלכות פירושה מדינאות, התייחסות החוצה ופנימה. אבל כדי ליצור מלכות בישראל צריך קודם כל להתחבר אליו. כשכלב מגיע לארץ ישראל, אז קודם כל הוא הולך עד חברון כדי להשתטח על קברי אבות. ואת זה דוד עושה בחברון. רק אחרי 7 שנים בחברון, ולא ניכנס למושג הזה של 7 שנים, יש לדוד את הכוח לעלות לירושלים. זאת חברון. ומהעמק הזה שולח יעקב את יוסף לשכם. כבר אמרנו, יעקב לא שולח את יוסף לשכם לבד. בלשון שלנו, יעקב כבר עשה שם מסע הכנה. הוא כבר היה בשכם. גם אברהם היה שם. כשאברהם מגיע לשכם, אומר שם הרמב"ן שמעשה אבות סימן לבנים, מפני שאברהם, כך במקור 13 בשורה האחרונה, לא נראה את הכל מקוצר הזמן, כי החזיק אברהם במקום ההוא תחילה, וקודם שנתן לו את הארץ, נרמז לו מזה כי בניו יכבשו את המקום ההוא תחילה, קודם היותם זוכים בו. הכניסה לארץ תהיה דרך שכם. גם בסוף ספר יהושע, הפרידה העם של יהושע היא בשכם, כאשר קוברים שם את יוסף בחלקת השדה אשר קנה יעקב אביו, ושם מעלים את עצמות יוסף שאותו הוציאו משכם ואותו מחזירים לשכם. רק כאשר העם שלקח את יוסף משכם והשליך אותו אל הבור וזרק אותו למצרים, מחזיר את יוסף לשכם, אפשר להתחיל להתנחל בארץ הזאת. אבל מהו העניין שלה? הדברים מתחילים במקור הבא. יעקב, כפי שאמרנו, מגיע לשכם, וכולם תמהים מה הוא מתעכב שם. הוא הרי גם משלם מחיר כבד על ההתעכבות הזאת בשכם. שם בשכם יוצאת דינה בת לאה לראות בבנות הארץ. ושם מתרחש מה שמתרחש עם שמעון ולוי ועם כל בעלי שכם. שם מענים את דינה, שם שמעון ולוי נאחרים על ידי יעקב. שם מתחילה לא רק מחלוקת בין אחים אצל יוסף ואחיו, אלא קודם לכן מחלוקת נוראית בין האב לבנים. מחלוקת שלא מוכרעת בתורה. דו-שיח שלא מסתיים. אחרתם אותי לאבישני ביושב הארץ, אומר יעקב. ושמעון ולוי עונים, החזונה יעשה את אחותינו, ואין תשובה מאף צד לאף צד. דו-שיח שלא מסתיים, אבל הוא מסתיים בסוף, בסוף ימיו של יעקב, בזה שיעקב לא ויתר אף פעם. שמעון ולוי אחים כלי חמס מחירותיהם. מה הוא מחפש דווקא בשכם הזאת? מקור 14, בא מיד אחרי הפגישה עם עשיו שבה עסקנו בשבוע שעבר. ובעצם בדרך לבית אבא, זאת אומרת לחברון, אבל הוא עובר בשכם. ויבוא יעקב שלם עיר שכם, אשר בארץ כנען, בבואו מפדן ארם, וייחן את פני העיר. אגב, סתם הערה צדדית. יש מדרש מפורסם, אבל הוא נמצא בהר סיני. וייחן שם ישראל נגד ההר. המדרש אומר, בכל מקום כתיב ויסעו ויחנו, וכאן וייחן, שחנו כאיש אחד בלב אחד. זה פלאי, אבל המקום הנוסף שכתוב וייחן זה בסלע המחלוקת. וייחן את פני העיר, הם מגיעים כולם לשם. אגב, לאותו סלע מחלוקת, איך הוא מגיע יעקב? ויבוא יעקב שלם. עיר שכם. לעיר הזאת שנקראת על שם היותה מחולקת, מגיע יעקב בשלימות, ולא ויחנו אלא וייחן. מה הוא עושה שם? קניין שני בארץ ישראל. הקניין הראשון היה שדה, והקניין השני הוא שדה. גם הקניין השלישי הוא שדה, גורן. השדה הראשון נקנה לצורך קבורה. קבורה בעומק שלה, כפי שכבר ראינו, פירושה חיבור נצחי בין אבות לבנים, בין אבות לאמהות, ובין ישראל לאביהם שבשמיים. הקניין הזה הוא בשדה אחרת, שרק בהמשך תהפוך להיות שדה של קבורה. שם ייקבר יוסף בשדה הזאת. וייקן את חלקת השדה אשר נטע שם אוהלו מיד בני חמור אבי שכם במאה כסיתה. וכאן העיקר. פסוק לכאורה מאוד פרוזאי. ויתב שם מזבח, ויקרא לו אל אלוהי ישראל. רק עכשיו קראו לו ישראל. הוא בא עכשיו מהמפגש עם עשיו, שקדם לו המפגש הלילי עם המלאך, עם שרו של עשיו, ושם קראו לו ישראל. הקדוש ברוך הוא עוד לא קרא לו כך, הוא יקרא לו כך כשהוא יבוא לבית אל. אבל יעקב מקדים את המאוחר, וכבר פה קורא למזבח אל אלוהי ישראל. למה הוא מציב פה בכלל מזבח? ושוב, מה הוא מתעכב? הוא נדר נדר, אם יהיה אלוהים ממדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, אז והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים, וכל אשר תיתן לי עשר העשרנו לך, אבל הוא נדר לעשות את זה בבית אל. מה הוא עושה פה? זהו המקום היחיד שבו לא בונים מזבח, אלא מציבים מזבח. זה מוזר מאוד, מפני שיעקב עצמו מציב אחר כך מציבה, ובונה מזבח. וכאן פתאום הדברים מתערבבים. הוא מציב מזבח. יעקב הוא אבא שגילה את מושג המצבה, האבן הזאת אשר שמתי מצבה. צריך הרבה להרחיב בזה, ואנחנו נראה את הדברים על פתיחתה ממש. חז"ל במדרש לקח טוב במקור 15 נתנו דעתם לשאלה האחרונה בפסוק. ויצב שם מזבח, לא אמר ויבן שם מזבח כפי שכתוב בכל מקום אחר, אלא ויצב שם. לפי זה הפשט, שהבניין הוא באבנים גדולים וקטנים וחומר. אבן גדולה, אבן קטנה, אפר, חומר, בונים מכל מיני. כי הקים את האבנים ועשאו מזבח. מציבה פירושה אבן אחת. אז איך עושים מזבח מאבן אחת? מאבן אחת אפשר לעשות מציבה. זאת אומרת, להציב מזבח פירושו לקחת הרבה אבנים ולעשות מהם אבן אחת. זה מה שאמר המדרש. האם אנחנו זוכרים מה קרה ליעקב כשהוא היה בבית אל? שם קרה לו תהליך בדיוק הפוך. שם הוא לקח הרבה אבנים ויקח מאבני המקום, אבל אחרי זה ויקח את האבן אשר שם מראשותיו. האבן הזאת תופסת אצל יעקב מקום ארוך מאוד, אני כבר מזכיר וניכנס לזה עוד רגע. כשהוא יברך את יוסף, את אותו יוסף שלו הוא ייתן את שכם, שכם שבה הוא לומד איך הופכים הרבה אבנים לאבן אחת. עוד מעט נגיע, הדברים מחוברים בכל המקרא כולו. שכם שאליה ישראל ייכנסו מיד כשהם יעברו את הירדן ויצטרכו לקחת את 12 האבנים ולכתוב עליהן את כל דברי התורה. את האבן הזאת הוא גם מזכיר ליוסף בסוף ברכותיו, בסוף ימיו. בסוף ימיו הוא יברך את יוסף בברכה, ותשב באיתן קשתו במקור 17, ויפוזו זרועי ידיו מידי אביר יעקב, משם רואה אבן ישראל. יש אבן שהיא אבן ישראל. למזבח הזה שהוא מציב והופך אבנים לאבן אחת הוא קורא אל אלוהי ישראל, עוד לפני שהקדוש ברוך הוא קרא לו כך. חז"ל הסבירו את האבן ואת אבני המקום בתחילת פרשת ויצא בחלום במדרש מופלא במקור 16. ויקח מאבני המקום רבי יהודה ורבי נחמיה ורבי נען, רבי יהודה אומר 12 או 12 או 12 אבנים נטל. כך גזר הקדוש ברוך הוא שהוא מעמיד 12 שבטים. אמר אברהם לא העמידן, יצחק לא העמידן. זה לא סתם מדרש, יעקב מבין מהו תפקידו השונה מתפקידם של אבותיו. אברהם לא היה אמור לאחד את כל האבנים לאבן אחת. הוא היה אמור, אם הוא רוצה או לא רוצה, בעל כורחו. שמהיותו מחובר לגדול, יעקב, בעל כורחו הבין שהוא חייב להפריד בין שתי האבנים האלה. יעקב רואה בתחילת דרכו שתפקידו יהיה לחבר 12 אבנים ולעשות מהם אבן אחת. אם מתאחות הן 12 אבנים זו לזו, יודע אני שאני מעמיד י"ב שבטים. כיוון שנתאחו 12 אבנים זו לזו, ויקח את האבן אשר שם מראשותיו, ידע שהוא מעמיד 12 שבטים. משם רואה אבן ישראל, רש"י שהזכרנו כל כך הרבה פעמים, אבן נוטריקון, אב ובן. זה המסר שאותו מעביר יעקב לכולם, ועם המסר הזה הוא מגיע קודם כל לשכם. הוא מגיע לסלע המחלוקת, והוא מבקש להציב בו מזבח ולא לבנות בו מזבח. הוא יודע שהוא מתעכב מההליכה לבית אל, הוא התחייב להגיע לבית אל, שם נמצא שער השמיים. הפרשנים חלוקים האם בית אל זאת היא שער השמיים, הר המוריה, ירושלים, או שהיא המקום שכך או כך מהסולם ראו את ירושלים. אבל הוא מבין שלפני שמגיעים לבית אל, את אותה האבן צריכים להביא לשכם. הוא מציב בשכם מזבח, קורא למזבח אל אלוהי ישראל. אגב, ישראל זהו השם שבו בהתחלה באופן פלאי במקור שלוש קרא יעקב ליוסף, ובפעם הראשונה שהתורה משתמשת בשם הזה, ויומר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רואים בשכם. הרי זו אמירה פרטית, רגילה, של יעקב ליוסף. אבל לא. זו אמירה היסטורית אדירה שבה יעקב מבקש מיוסף ללכת לשכם ולחבר את כל האבנים שתהיינה לאבן אחת. מדי אביר יעקב, משם רואה אבן ישראל. איך כותב הרב הירש במקור 18? הוא האל שמשם, מאז בית אל, רואה, שומר ומנהיג את האבן הזאת שיעקב הרים באותו הלילה. זהו עומקם של מדרשי חז"ל הרואים באבן הזאת את האבנים כולם, ובווריאציות אחרות גם את מלך המשיח. כי מלך המשיח הוא מה שיאחד את כל הכוחות, כפי שקרה בחברון. ודוד עבדי נשיא עליהם לעולם. לכן יעקב מציב מזבח ומקים מציבה. שכם היא לא רק מקום המזומן לפורענות. שכם היא מקום חיוני להבנת התפקיד של 12 האבנים. מה קורה בשכם? בשכם כל כוח מבקש לבטא את החלק שלו. ובצדק. בשכם לא מוכנים האחים להתכופף לכוחו של יוסף, כי בצדק הם חוששים. בשכם גם ליהודה אין מיד כוח להציע את מה שהוא מציע. יש את שמעון ולוי, ויש את ראובן, ויש את יהודה. בשכם צריך להחליט מי הוא בעל הכוחות, רחבעם או ירובעם, אבימלך או יותם. כשרוצים ליצור אבן אחת מ-12 אבנים, אי אפשר לעשות את זה על ידי טשטוש, על ידי טיוח. צריך לעבור את המקום שבו הדברים מתחדדים. זאת שכם. לכן שכם באותה מילה יש בה גם את האחדות של שכם אחד, וגם את הפירוד המוחלט של אותה מילה, ואני הנה נתתי לך שכם אחד על אחיך. כל המעשים שהתרחשו שם הם בעצם בדויים משני דברים. דינה יוצאת לראות בבנות הארץ. היא יוצאת ליצור איזו מין אחדות נפלאה. שכם וחמור מציעים ליעקב אחדות מופלאה. הנה הארץ לפניכם רחבת ידיים, שבו וסחרו, בנותינו תיתנו לכם ובנותיכם תיתנו לנו. הכל יחד. אבל בשכם מתגלה הוויכוח הכי גדול, ההריגה הכי גדולה, של שמעון ולוי את אומות העולם, ואחר כך של אבימלך את בני ישראל, ומלחמת האחים של בית אבימלך בפנים. ואחר כך מלחמת האחים של רחבעם וירובעם וישראל ויהודה. יוסף, שצריך להנהיג, אמור ללכת לשכם כדי לאחד את האבנים. מי שרוצה להגיע לשכם חייב לצאת מחברון. אבל לא סתם מחברון, אלא מעמק חברון. רק מי שיודע לצאת מראייה של נצח, מחיבור עם אברהם, מחיבור עם ברית בין הבתרים, מחיבור של עבר ועתיד, יש לו גם את הסיכוי לקחת את 12 האבנים ולעשות מהם אבן אחת. אמרנו כבר בהתחלה, זה ההינני הראשון בתורה שבא אחרי היוודע דבר השליחות. מפני שכאן אין שאלות, זה ההינני הראשון בתורה שצריך רק לאב להגיד, לא לקדוש ברוך הוא. ובהינני הזה יוסף ויעקב יודעים בדיוק מהו תפקידו של יוסף. כשיעקב בהמשך הפרשה ימאן להינחם, זה ודאי גם מפני הסבל הפרטי, אבל זה קודם כל מפני המחשבה הנוראית שהאידיאל של חיבור האבנים, של איחוד ההפכים לידי אבן אחת, שהאידיאל הזה נעלם. לכן ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, וימאן להתנחם. ויאמר כי ארד אל בני אבל שאולה. הוא מודע לתפקיד של יעקב שאותו הוא יציב לו בסוף ימיו מפורש. משם רואה אבן ישראל. ויוסף, משם רואה אבן ישראל, ומאיפה? מידי אביר יעקב, מאותו הכוח לראות את דמות דיוקנו של אבא משתקפת אצלך יוסף, גם כפי שדרשו חז"ל כשאתה נמצא אצל אשת פוטיפר. זאת שכם. היא מקום המזומן לפורענות, היא סלע המחלוקת, אבל היא המקום שבו יש את הכוח האדיר, את הכוח הגדול, שחייבים לעבור אותו, שבו לכל אבן יש את המקום שלה. כשאברהם נכנס קודם כל לשכם, והוא רומז את אותו מעשה אבות סימן לבנים, הוא מבקש לברר את הנקודה הזאת. לכן מגיע יעקב שלם עיר שכם. לכן ויחן את פני העיר. כי גם הוויחן את פני העיר הוא לא רק חנייה ביחד כאיש אחד, אלא גם חנייה ביחד של ישראל ואביהם שבשמיים כמו בהר סיני. זוהי האחדות הגדולה שאותה ביקש יעקב לטבוע בשכם עם כניסתו לארץ, שאותה כשמשכו לא נכון המשיכו לדינה, להתחברות לא נכונה, שאותה מבקש יוסף לעשות עם האחים, ושאליה מחזירים את יוסף בסוף הדרך. כשיצטרכו לכרות ברית אחרי שיעברו את הירדן, יצטרכו לעשות אותה בהר גריזים בשכם. ושם יצטרכו לקחת את האבנים, לחבר אותם ולהתחבר על ידם. זאת השליחות שאותה מקבל יוסף מיעקב. 12 האבנים, או 12 האבנים, הן חלק מאבן אחת. תולדות ישראל חייבים לעבור דרך חידודים, ברורים, ליבונים קשים, שכל אבן מבקשת בה את תפקידה. ענייה סוערה לא נוחמה, מפני שהיא לא יודעת איך כל האבנים יחזרו יחד. הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך, ויסדתיך בספירים, ושמתי כדחוד שמשותייך, ושעריך לאבני אקדח, ורק אז ורב שלום בנייך. איך דרשו חז"ל, כבר הזכרנו את זה פעם, יש שם פוך, יש שם ספירים, שם כל מיני שמות של אבנים. חז"ל שאלו מה פירושה של האבן קדקוד, איזו מין אבן זו. והם ענו תשובה מוזרה על מחלוקת שהייתה, ולא ניכנס אליה עכשיו, אבל עניינה מלמעלה הוא מחלוקת שגם יש מחלוקת מי נחלקו בה. האם נחלקו בה מיכאל וגבריאל ברקיע, או יהודה וחזקיה בניו של רבי חייא בארץ למטה? מחלוקת שבעצם המחלוקת יש שמים וארץ. אחד אמר שהאבן הזאת היא שוהם, אבנו של יוסף. אחד אמר שהאבן הזאת היא יושפה, אבנו של בנימין. על כל ההבדלים הגדולים שיש. על בנימין תהיה המריבה בין יהודה ליוסף, מי אחראי עליו? זה בנימין שיהיה בירושלים ובחלקו יהיה המקדש. וזה יוסף שמנחלתו יהיה אפרים ושכם. אז למה נקראת האבן קדקוד, שואלים חז"ל? כי כשראה הקדוש ברוך הוא את המחלוקת, אמר גמרא מופלאה בבא בתרא דף ע"ה, אמר להווי כדין וכדין, שיהיה גם כך וגם כך. ועל שם זה היא נקראת קדקוד, כדין וכדין. מוזר מאוד. המהרש"א אפילו מוסיף שם שהקדוש ברוך הוא ביקש לנבא כאן שאבנו של יוסף תקדם לאבנו של בנימין, שמשיח בן יוסף יקדם למקדש. אבל עצם האבנים שאותם צריך הקדוש ברוך הוא לייסד בירושלים, שעניינה הוא לגלות את המאחד את הכל ולקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד, שעניינה הוא לעשות את ביתי גם בית תפילה לכל העמים, עצם הכל נובע מהיות האבן אב ובן, כדין וכדין, מחוברת משני מסר אבנים. אלה שתי הידיעות הבסיסיות. אלו לא 12 אבנים שצריכים לחבר. אלו אבן אחת שהתפצלה ל-12 אבנים, שצריכים להחזיר אותה להיות אבן אחת. ובדרך כל אבן צריכה לברר את החלק שלה. לאט הדרך הזאת עושים בשליחות מעמק חברון ויבוא שכמה, ושם צריכים להציב את המזבח ולקרוא לו אל אלוהי ישראל.